שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק רביעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על המלט, מקבת ויוליוס קיסר.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. דיברנו על מחזות כריסטופר מרלו. לא הספקנו לסיים את הסדרה, ויש עוד מחזה אחד חשוב מאוד, מפני שהוא קושר אותנו עם המחזות של שייקספיר, עליהם מדבר היום.
אז אנחנו היום סוף סוף נגיע לשייקספיר, אחרי מבוא מקווה. ארוך וממצא.
מבוא חייב להיות רציני כדי להבין ולהכניס את הסופה, את המקשיף, לעולם הנפלא הזה, של רצח וגידה והרס.
לא הטלתי ספק. אז איזה מחזה של מרלו החמצנו בשבוע שעבר?
אדוארד השני. וזה למעשה קושר איתו עם המחזות של היום, כי הנושא אותו נושא, פוליטיקה.
אז מה קורה במחזה?
דברים איומים.
נשמע מבטיח.
כן, אף שייקספיר לא חייב להפתיע, אבל הוא מחזה בנוי טוב מאוד. הוא מרשים מאוד, ונוסף לזה, הוא בנוי על אמת, פסיכולוגית מוזרה מאוד, שמוררת בעיות שפרויד עולל אותם במאה ה-20.
בוא רק נזכר, אדוארד השני מלך באנגליה בערך 200 שנה לפני...
בדיוק. מרלו ושייקספיר היו מאוד מאוד נאמנים למקורות ההיסטוריים שלהם, וגישתם מבחינה היסטורית, היא מקצועית לחלוטין, ויש גם רק לשבח אותם אחרי כל התשבחות שעובדו עליהם במשך מאות השנים. ויש כאן, עם המחזה הזה של מרלו, אדוארד השני, ישנה בעיה מסוימת שעד היום היא הייתה תמיד מחתרת, והיום היא הפכה פתאום מותרת לוויכוח, הודות ליהודי אחד, דוקטור זיגמונד פרויד.
איך פרויד קשור לכל העניין?
פרויד קשור עם העניין מפני שלילות השני היו ידידים. ידיד אחד אשר יחסיו איתו היו מאוד מאוד בלתי ברורים. והשאלה הנשאלת, ואפשר גם להשיב עליה, זה האם אדוארד השני היה הומוסקסואל? אני רוצה להגיד לך שאדם שהוליד 4 ילדים חוקים וילד לא חוקי, לא כל כך נוטה להומוסקסואליות.
למה? יכול להיות גם וגם.
כנראה. כלומר, יש לנו כאן בעיה מאוד מעניינת של דו-מיניות.
לא בעיה. זה מה שהוא היה, כנראה.
כנראה.
כן.
אנחנו, הרופאים שלנו לא בדקו אותו, אבל תוצאות. הוא מאוד מעניין שהציבור הבין אותה תקופה, במאה ה-14, שיש דבר כזה, והגיל אותו. זה עורר בו שנאה ובוז, אבל הוא ידע שזה קיים. ויש בדיחות ורמזים.
טוב, באותם הימים גם הדעות הקדומות היו מאוד מאוד חזקות, לצערנו חלקן נשארו עד היום, אבל אז זה בכלל היה...
כן, לפחות היום אנחנו לא שורפים מכשפות.
זה יתרון חשוב.
כן. אם כי מכשפות הן מאוד מועילות, שייקספיר.
לכן אני אומרת שעדיף לא לשרוף אותן. באופן כללי אנחנו לא רוצים לשרוף בני אדם.
אדוארד השני היה בנו של הראשון.
כן.
אדוארד השני היה מלך גדול, מלחמתי, מנצח... והוא ראה שהבן שלו, איכשהו, בגיל 14, קצת יותר מדי נשי, אהב משחקים, אהב מקצועות של עיקרים, למשל, הוא רצה להיות נגר. אני מזכיר גם, לא 16, רצה להיות פועל.
כן, אבל הם רוצים רק ברמת העיקרון. בסופו של דבר, הם מקבלים על עצמם את המלוכה בהכנעה.
בהכנעה הזאת מילה נכונה. וכאן יש לנו, היות וזה, הגיבור הוא מלך, כל מה שהוא עושה, הוא בעל תהודה גדולה מאוד בכל הממלכה. אבל כאן יש גם מעמדות ויש גם אישים.
וכל זה נכנס לתוך המחזה של מרלו?
בוודאי. אבל הידיד של אדוארד השני לא היה אפילו אנגלי, הוא היה צרפתי, לפני שהאנגלים החזיקו בחלק של דרום צרפת, גבסטון שמו, והחוקרים גילו שיש משפחה כזאת בדרום צרפת גבסטון, והוא היה בחור שמשך תשומת ליבו של אדוארד הראשון, על ידי הספורט, על ידי ההופעה שלו בטורנירים, והוא חושב שבחור כזה יכול להיות מדריך לטובת בנו, למד אותו להיות גבר, להילחם, לצאת למשחקים מלחמתיים.
אז אדוארד הראשון סוחר את שירותיו של אותו...
לא סוחר, הוא מצווה המלך.
מצווה עליו.
כן, מצווה עליו. והוא מקבל את זה בשמחה גדולה מאוד, מפני שכנראה שגם לא איתו חיבה להשיג את הדבר, מי שיהיה את זה שני.
כן.
ואז מתחילה השרוליה, שהוא כל כך משפיע השפעות על גבסטון, ידידו, שהוא מורד קינתם של האצילים האנגלים. וגבסטון לא היה חכם גדול, מפני שהוא היה לועג להם.
לאצילים.
לאצילים, והיה מכנה אותם, אחד היה פרפר, פעם אחד היה כלב.
כלומר, לא רק שהוא היה קרוב מאוד לצלחת, הכי קרוב שאפשר, בידידות מאוד קרובה עם יורש העצר, הוא גם התגרה באצילים שכינו בו גם כך.
בדיוק, וזה יהיה סופו. פוליטיקאי הוא לא היה, ואיך שהוא לא הבין מה הוא מעורר. למשל, היה לורד אחד שהוא קרא לו כלב, כלב שחור. ואותו אציל אמר, כלב יישך יום מן הימים, וזה קרה.
אז איך הם מפילים אותו?
קודם כל, כדי להוכיח כמה האיש הזה היה קר לליבו של אדוארד, כאשר המלך יצא למלחמה בצרפת, בלתי מוצלחת כמובן, הוא מינה אותו עוצר הממלכה. ויש תיאורים שלבושו של האיש הזה היה מתאים את כולם.
כלומר, הוא היה
רבתא. כפתורים היו רק פנינים וכו' וכו'. וכשהיה טקס מסוים, אז המלך ציווה עליו להחזיק את כתר אנגליה והשרביט, שגור סימן של תמיכה מוחלטת,
כן.
ורחב בו. גבסטון היה גם ספורטאי, אתלט. הוא הצטיין במשחקים ספורטיביים, והצטיין בדו-קרב, בטורנירים. והוא היה דרך כלל מנצח את היריבים שלו, שהם לורדים אנגלים. ואחרי שהוא הפיל אותם, הוא היה גם לועג להם. פוליטיקאי גדול הוא לא היה. הוא עורר שנאה איומה מכל השכבות השליטות נגדו. עד שאחד הלורדים החליט שאי אפשר לסבול את זה יותר, והוא קשר קשר נגדו, אסף כוח צבאי, אסר אותו, הוביל אותו לארמון נידח, והטיז את ראשו אחרי משפט לרעבה.
מה אדוארד השני עושה?
הוא היה מאוד עצוב, ורגע מסוים אפילו רצה למות, והוא לא רצה להיפרד מן הגבייה של יהובו, וידידו,
כן.
ויצאו שהכנסייה תכריח אותו כדי להיפרד מן, מן הגבייה שהוא הוביל אותה בכל מקום שהוא הלך. זה מאוד טרגי.
בשלב הזה אדוארד השני כבר מלך?
כשאביו ימות הוא יהיה מלך.
כלומר הוא עדיין יורש העצר?
לא, הוא כבר מלך.
הוא כבר מלך?
כן. והוא נכשל במבחן העליון של המלוכה, הוא נוסח מבחינה צבאית. הוא רצה להעמיק את הכיבוש האנגלי בסקוטלנד, וכאשר בא המבצע הגדול לסקוטלנד, הוא לא שם לב שהסקוטים חפרו חורים בכביש, וכיסו את החורים הללו בקש. ואז כשבאה ההסתערות הגדולה שלו, ואל תשכחי שכולם היו בשאלות ברזל, נכשלו, וזה הייתה כישלון גדול לאנגלים, אחרי שבמשך שנים רבות כל כך, הם השתדלו לגיבוש את השכינה הצפונית של אנגליה.
כן. אז חייו של אדוארד השני, באמת מבחינת מרלו, היוו קר נרחב ליצירה שלו, כי יש שם גם דרמה אישית, יש שם גם מפלה פוליטית, צבאית גדולה, כל מה שצריך בשביל להעלות מחזה טוב.
אל תשכח שגם מרלו, שגם שייקספיר היו פטריוטים אנגלים, ועל כן הם שנו אדם שהשפיל את האנגליה בצורה כל כך מבישה.
ואיך הקהל מקבל את המחזה הזה?
בהתלהבות. זה דרך אגב, אל נשכח שזאת קשה להבין, שבמאה ה-16 התיאטרון הייתה תעשייה מוצלחת ביותר, ואנשים יכלו להצליח להתעשר, כמו למשל ידידנו ויליאם שייקספיר.
כן. התיאטרון היה ממש חלק בלתי נפרד מחיי התרבות ומחיי אפילו היום-יום
בדיוק.
של האזרחים בלונדון בעיקר ובכלל.
זה מאוד מעניין. והשגיאה של מרלו זה שהוא ילבב את התיאטרון עם ריגול. הוא היה בשירות המודיעין של אנגליה, ועל ידי פרשה בלתי מובנת הוא נרצח על ידי אנשים אחרים שהוא בשירות הריגול, אחרי שהוא בילה לילה הקודם בביתו של וולשינגהם, שהיה ראש המודיעין האנגלי.
ועל כל זה דיברנו למעשה בשבוע שעבר, אבל המחזה אדוארד השני מוביל אותנו באמת הישר לשייקספיר, כי יש קווי דמיון בין היצירה הזו לבין העבודה של שייקספיר, לפחות חלק ממחזותיו, שגם הם התחקו אחר דמויות אמיתיות, היסטוריות.
ובכן, אדוארד השני של מרלו, ושני המחזות של שייקספיר שאני רוצה לדבר עליהם היום, זה מקבת והמלט, יש להם נושא משותף, הפוליטיקה. שניהם מתרחשים בחוגי השלטון.
אבל המלט ומקבת הם שתיהן דמויות בדיוניות, נכון?
לא, שניים היו קיימים.
היו קיימים.
אחד היה מלך דנמרק, והשני היה מלך סקוטלנד, 300 שנה לפני שייקספיר. ככה שהוא חקר, אפשר, ואני בתור אדם של המקצוע הזה, אני יכול להריץ אותו ברצינות, הוא חרש את הכרוניקות כדי להוציא את הגיבורים שלו ולעצב אותם מחדש.
כלומר, על... הוא עיין בטקסטים היסטוריים, הכרוניקות האלה כן, שאתה מדבר עליהן.
כן, הוא מאוד אדם רציני.
ושם הופיע המלט, כפי שאנחנו מכירים?
המלט, באלף.
המלט, באלף. כן. אז שייקספיר הוסיף לו איזה היי בשביל להפוך אותו ליותר רך,
הוא
אולי.
הוא גם הוסיף שמות סקוטים לאנשים הללו שלא היו להם שמות
כל כך. לאנשים במקבט.
כן, כן. אבל אל תשכחי שלא רק ששניהם מתרשים והוא השלטון, אבל שניהם מתרשים במצב חירום. המלחמה עומדת על הסף גם במקבט ובהמלט. והאלמנט הזה שהמלחמה מאיימת, הצורך להתגונן, להתגייס, מכניסה איזשהו היסטריה, הייתי אומר.
מתח.
מתח. אשר מסביר את המתרחשות הדרמטית של שתי עלילות.
אבל יש גם הבדל מהותי מבחינת הסיפורים האישיים של המלט ומקבט. כאן אנחנו רואים דמויות שיש ביניהן הבדלים.
בוודאי, אבל יש להם גם משותף. וזה שהם שייכים לחוגי השלטון.
כן, ושהם גם, הייתי אומרת, מתקשים להתמודד עם העולם הפנימי שלהם בהרבה מאוד מובנים.
לא, כלומר, העולם הפנימי לא עומד מול העולם הקיצוני, שעד הסוף פולש אותם והורס אותם.
אז במה נתחיל, המלט או מקבט?
נתחיל במקבט.
בבקשה.
סוף סוף הוא היה סקוטי.
ויש לנו חיבה אל הסקוטים.
לא, מפני שסוף שייקספיר אנגלי, והוא היה יותר קרוב לסקוטלנד מלדנמרק. בנוסף לזה, בדנמרק יש משהו לקוף. הוא אמר בחזהו.
אז נתחיל בסקוטלנד.
ובכן, בסקוטלנד הבעיה היא מאוד מעניינת. החזה מתחיל באופן דרמטי. גשם, שערה, ברק, מלחמה, שלוש מחשיפות על שדה חשוף, מתנבות מה יהיה העתיד. והן מזכירות את מקבט, שהוא יהיה גדול ומלך, וידידו בנקו, אשר יהיה גם כן אדם חשוב מאוד, אבל הוא לא יהיה מלך, אלא בניו יהיו מלכים. וזה כמובן מקבט שומע, וזה ירדוף אותו. אפילו אם אני יהיה מלך, השושלת שלי לא.
כן.
ועל כן הוא מחליט להרוג את הידידו הטוב ביותר בנקו.
כדי למנוע את התממשותה או התגשמותה, של הנבואה הזו.
כן, אבל זה בלתי אפשרי.
וזה... אדיפוס למד את זה לפניו, חבל שהוא לא השכיל ללמוד את הלקח.
וכן, אני אמרתי שיש אספקט מאוד מודרני במחזה הזה. מקבט נשלט על ידי אשתו.
כן.
לידי מקבט, שמופיע קודם כל כאשת חברה, מכניסת אורחים, שמחה, אדיבה, אבל כאשר היא שמעה על נבואת שלוש המחשיפות, היא פתאום הבינה שהיא חייבת להיות מלכה מפני שבעלה יהיה מלך. ואיך אפשר לעשות את זה? על ידי רצח. והנה פתאום המלך השולט, אשר העלה את כבודו של מקבט ומינה אותו רוזן, מזמין את עצמו להתגורר בעתירתו של מקבט ושל לידי מקבט, אשר היא מכניסת אורחים.
מכניסת אורחים, אבל מעודדת את בעלה לעשות את המעשה.
אפילו היא חושבת לצוח, כן. אבל היא לא רוצחת מפני שהיא גילתה. שהמלך הזקן דנקן דומה לאבא שלה, לאביה, שנפטר.
אז לא מלאה ליבה לקחת את חייו.
כן, סימן שבכל זאת יש משהו אנושי בה. בניגוד לתמונה הכללית. והיא מארגנת את הרצח הזה, לפי דעתי, בצורה מושלמת. היא כל כך הסתירה והדריכה את בעלה, מקבט, להסתיר את מאסף, שכל אחד במדינה הגיע למסקנה שהיו רוצחים שהתנפלו, ולא מקבט, ובוודאי שלא אשתו, היו מעורבים בפשע.
כלומר, הם למעשה רוצחים את המלך, אבל מצליחים להסוות את זה כך שאף אחד לא חושד בהם, אף על פי שזה קרה בארמונם, ואף על פי שהם יהיו בעצם הנהנים המיידיים מהרצח הזה.
כן, והציבור היה די תמים, כנראה. אם כי, דבר מאוד מעניין, יש כמה דמויות, אחד מהם מקדף, שמן ההתחלה חושד שכאן מישהו לא כשר. וכאשר הוחלט שמקבט יהיה מלך חדש, והוא עולה לעיר סקון לקבל את הכתר, אותו מקדף שאני הזכרתי אינו יורד להחתרה. וזה כבר מכניס איזושהי הרגשה בלתי נעימה אצל המלך החדש.
כן.
חש שהבינו מה שקורה.
אגב, מה לגבי בנקו? הרי הזכרנו שהוא רצה לרצוח אותו.
בנקו נרצח גם כן על ידי אותם אנשים, אבל כאן קורה משהו לגמרי בלתי צפוי. מקבס מקבל איסורי מצפון, ויש משתה גדול ומפואר, ופתאום הוא רואה שבנקו המת יושב במקומו, והוא מאבד את שונותיו, אז לילי מקבט מתערבת מהר מאוד, ושמה קץ למשתה כדי איכשהו להציל את המצב.
אני חושבת שזו הגדולה של המחזה הזה, ששייקספיר מראה לנו שאפילו אם אתה מבצע רצח, את הרצח המושלם, ויוצא ממנו כמעט ללא פגע, וזוכה בכל, גם רוצח וגם יורש, בסופו של דבר, האנושיות שבך לא תאפשר לך לחיות בשלום עם המעשה.
כן, וכאן יש הפתעה של שייקספיר, שהוא מפתיע פעמיים את הקהל הצופים. קודם כל, יוצא שהמקבט, הגבר הוא חלש, ולילי מקבט היא חזקה.
כן.
וכאשר מקבט מבוטט, כולם חשבו שלילי מקבט תמשך להישאר הגיבורה במחות כפולות. אבל אחרי זה היא מתחילה לקבל איסורי מצפון.
בעצמה.
בעצמה.
כלומר, אף אחד לא חסין מרגשות האשמה.
ואז באה הסצנה המפורסמת, כאשר היא סהרורית, אחד המחזות החזקים ביותר, של התיאטרון העולמי.
כן.
והיא מתהלכת ונסה למחוק את הכתם הדם שנשאר לפי דעתה על ידה. היא אומרת אפילו כל הבשמים של ערב לא יוכלו להסיר ולמחוק את זה. זה אחת הסצנות המזעזות והעזקות והמקוריות ביותר של התיאטרון.
הזכרת שהייתה דמות כזאת, מקבט.
כן.
אבל כמה מהסיפור הזה, הרצח וה...
זה הכל זה שייקספיר.
זה הכל שייקספיר.
נודע.
כלומר, הוא לקח את הדמות והלביש עליה את הסיפור שהוא רצה.
שהוא רצה ושהוא, כן. לפי דעתי, מבחינה תיאטרלית, מוצלח ביותר.
טוב, אחרי הכל, שייקספיר.
כן. ואני תמיד הצטערתי שהוא לא יהודי. ותיארתי לעצמי שאולי היה אדם בשייקשפייר. אז הוא התברר שהפך לשייקספיר, אבל זה לא היה, לצערי.
אבל המחזה הזה בא ללמד אותנו, באמת דיברנו קודם על אמת אוניברסלית, על טבע האדם, הכל טוב ויפה, אבל כששייקספיר כותב אותו, יש לו גם יומרות פוליטיות עכשוויות, כלומר הוא מנסה לרמוז משהו, לשלוח איזה
הוא
מסר.
הוא לא רצה לעשות חלילה פוליטית, הוא רצה לקבל תמיכתם של מנהיגי אנגליה לקבוצה שלו. דרך אגב, הוא היה איש מצליח מבינה פיננסית.
כן.
הוא התעשר, היו לו שלושה בתים. ועד היום ההיסטוריונים לא יודעים מאיזה משלושת הבתים של משפחת שייקספיר, שייקספיר נולד. דרך אגב, כשהוא מת, לפני שמת, הוא הכין לעשות קבר מאוד יפה, הייתי שם, ראיתי, כתוב שם, ארור מי שיפריע לעצמות הללו.
כן.
סימן ש... גם שייקספיר האמין בכוחות מעל לטבע,
כן.
ולא רוצה שחרים אותו, מישהו יפריע לעצמותיו.
אז זה מה שקורה במקבט, והזכרנו גם כמובן את המלט. שגם בהמלט דיברתי קודם על ההבדלים בין הדמויות, אתה דיברת על המשותף, גם בהמלט יש לנו גיבור מיוסר, ויש אישה חזקה שנמצאת מאחוריו.
כן, אבל האישה היא לא כל חזקה כמו זאת של ה...
היא לא לידי מקבט.
לא לידי מקבט, אבל הוא אדם מיוסר, הוא נסיך. הוא אדם חזק מאוד בשנה אינטלקטואלית. והוא גם בן אדם זהיר, אחרי שרוחו של אביו מופיע, הוא אינו משתכנע מיד. הוא מנסה לבחון אם זה באמת היה מה שהרוח אומרת, ויש לו כמה ידידים בין קציני המשמר הלאומי, והם אומרים לו שהרוח הזאת מופיעה באלזינור, הארמון הצפוני של דנמרק, וזה היה מקום ששם הייתה סכנה שתפרוס המלחמה. זה היה נשכח. ואז יש לנו מחזה שאני רוצה להגיד לך שהוא מזכיר לי מחזה מודרני פוליטי. המלט משתכנע שמה שהרוח אמרה אמת היא.
כן.
אבל הרוח אמרה לו שקלאודיוס המלך הנוכחי, דודו, הוא הרוצח שלו.
זהו, רק נסביר, הרוח היא הרוחו של אביו המת, המלך הקודם.
כן.
והוא בעצם מגלה להמלט...
שמו היה המלט.
כן, והוא מגלה להמלט הנסיך, הגיבור שלנו.
כן.
הוא מגלה לו שמי שרצח אותו היה לא אחר מאשר הדוד, שהוא המלך הנוכחי.
אשר לקח את אמו של המלט...
לאישה.
האמנה מהאישה, בזמן קצר מאוד, וזה מאוד הפריע להמלט. כל כך מהר, הרוח המת... דאגה להגיד להמלט, אל תתאכזר בעמך. זה אלמנט מאוד יפה. והמלט אוהב את אמו.
כן.
והוא מנסה להוציא ממנה את האמת. למשל, הוא מופיע לפניה בגדי אבל, שחורים, אינקי, מאינק דיו.
כן.
והיא מבינה שהמלט
יודע.
חושד.
או חושד.
כן. והיא אומללה מאוד ולא יודעת מה לעשות. בהמלט יש תופעה מאוד אהובה על שייקספיר, וזה התיאטרון בתוך התיאטרון. וזה האמצעי הגאוני, הייתי אומר, של המלט, כדי לחשוף את פרצופו של דודו הרוצח.
כל העולם במה וכולנו שחקנים.
והוא מזמין להקת שחקנים לבוא באלסינור, לארמון, כדי להשיג מחזה שעלילתו רציחת מלך טוב על ידי מנובל.
כן.
שרוצה לרצוח אותו. וכאשר המלך קלאודיוס, הרוצח האמיתי, הדוד הרוצח, יושב באולם ורואה את המחזה, ברגע שם הוא קם ובורח, לא יכול לעשות את ה... וזה הניסחון הגדול ביותר של שייקספיר.
כן.
הוא מוכיח שכמה שהתיאטרון יכול לפעול בחיי ה... ציבור הוא לחשוף אמיתות עמוקות. והמלט הוא אינטלקטואל, אשר יחד עם זה יש לו יחס לעם, מה של הסצנה המפורסמת עם הקברנים.
כן.
כאשר הם מראים לו את הגולגולת של מוקיון, של יוריק. והמלט חושב מהו אדם, מהם החיים, ואז הוא אומר, המשפט המפורסם ביותר, אולי מתולדות התיאטרון.
שהוא אוחז בגולגולת.
To be or not to be, this is a question. להיות או לא להיות, זאת השאלה, שאחרי זה היו פירושים אין סוף.
כן.
ויש פרשה מעניינת מאוד של הריגול.
אבל עוד לפני הריגול, המשפט הזה בעצם מבטא את הקונפליקט הפנימי שבו הוא מצוי. כי אמרנו, הוא מיוסר מכל הפרשה הזו.
כן, הוא אדם מולל.
לא רק אמו אומללה בסיטואציה הזו.
הוא אדם מולל מפני שהוא יודע שיש אמת מחרידה אחת, שהוא חייבת לגלות שאיש לא מאמין, והוא חייבת להפיץ אותה, ואפילו אם הוא יקריב את חייו כפי שהוא עשה עד הסוף.
כן. כלומר, הוא נמצא בחיפוש במובן מסוים... בלתי נמנע אחר האמת שהוא לא רוצה לגלות.
את צודקת. וזה מסביר את האופן הקומפלקסי
כן.
של הרוחניות שלו.
והזכרת את עניין הריגול.
כן, הריגול הוא חלק אינטגרלי של החיים הפוליטיים. וחצר המלכות בדנמרק, במחזהו של שייקספיר, מעט מרגלים. כל אחד מרגל על מישהו אחר. כן, ואפילו הריגול הזה יכול גם להביא לרצח. כאשר מרגלים הופכים לבצל רצח, כפי שהמלך החדש, כמו הדוד,
כן.
מוסיף שני מרגלים, גילדן רוזנקרנץ, ששמות גרמנים, מתאים לזה לדנמרק, מהשמות האיטלקים האחרים ששייקספיר מעניק.
שצריך לומר, השניים אלה יהפכו לימים לגיבורי מחזה משל עצמם.
כן, אבל זה לא של שייקספיר.
לא של שייקספיר.
קלאודיוס המלך רוצה להגלות את המלט לאנגליה, אבל לא רק להגלות אותו, אלא הוא סומך על שני מרגלים, גילדן רוזנקרנץ, שהתלוו אליו וירצחו אותו באנגליה. זה רעיון, זה לא יתגשם. אבל זה דוגמה לאווירה הזאת שהייתי קורא לזה סטליניסטית, שכל אחד מרגל על מישהו אחר. ויש גם השר, המיניסטר, פולוניוס, שהוא מרגל גם כן. הוא רוצה לרגל לטובת הדוד הרוצח, ולשמוע את השיחות בין המלט לאמו, גרטרוד, כדי לדעת את האמת. כי המלך רוצה לדעת באיזו מידה המלט יודע שהוא הרוצח. ואז בשיחה הזאת, המלט יודע שהוא עומד מאחורי הפרגוד,
כן.
ופתאום הוא שולף את החרב, ואומר, אכבר, ורוצח אותו. זו סצנה מכנה תיאטרלית מאוד מוצלחת.
גם סצנה מאוד ידועה, המלט שולף את הפגיון, הוא פשוט תוקע אותו בבילון, שם מתחבא...
פולוניוס. אבל פולוניוס הוא אביה של אופליה.
אהובתו של המלט.
אהובתו, לא אהובתו, מפני שכאשר הפורץ, המשבר הרוחני הזה הגדול של המלט, הוא מסניח אותה.
כן.
הוא דוחה אותה, והיא לא יכולה להחזיק מעמד, ואת יוצאת מן הדעת, היא משתגעת, ועד הסוף היא טובעת בתוך אגם.
כלומר, המסע הזה של המלט אל האמת ואל הצדק, בסופו של דבר, מוביל ממש, אני לא רוצה להשתמש במילים גדולות מדי, אבל ממש לכליה של כל האנשים שנמצאים סביבו.
כי...
וכולל הוא עצמו, שמאבד את שלוותו, את קור רוחו, את השקט הפנימי.
אהבתו הנגזבת, כלומר, הוא מאכזב
כן.
את אופליה, אבל זה מעורר את שנאתו של לארטס, האח של אופליה, שהופך אויבו. של המלט, ומוכן לרצוח אותו.
או כמו שאומרים באנגלית, the plot thickens.
עוד איך. אבל שייקספיר ידע גם לפתור
להתיר את כל להתיר הקשרים
את השמח
האלה.
הזה,
כן.
על ידי הקרב האחרון, שזה דו קרב, בין כל המשתתפים כמעט, וכאשר...
רב קרב.
רב קרב, כפי שאתה אומר, זה עוד מסוים של לתת שם. החרבות היו מושכות ברעל, וככה שאפילו אם החרב שלך לא הייתה תוך כדי קרב, אתה נפגעת על ידי חרב היריב, וקיבלת פסעים שאין מרפא.
כן. ומה קורה ברב קרב הזה?
כולם הייתים, זה rest in silence. הסוף היא שקט. זה מאוד דרמטי, ובזה זה הצלחתו של שייקספיר כדרמטורג. מגיע לשיא.
אז איך היית בסופו של דבר מפרש את השאלה הזו, להיות או לא להיות? בסוף כולם אינם הובים.
לא, זה לא קרה. מפני ששני המחזות הם מסתיימים בניצחון הטוב, גם במקבת וגם בהמלט. ומכנה זאת אפשר להגיד שהמחזות הדרמטיים הללו הם בסיכומו של דבר אופטימיים, וזה עושה את שייקספיר הומניסט. ומכניס אותו בסדרה הגדולה של חלוצי הרוח האנושית.
שייקספיר גם חלש על שורה ארוכה של ז'אנרים. כלומר, הוא כותב מחזות היסטוריים, והוא כותב דרמות, והוא כותב טרגדיות, והוא כותב קומדיות כמו חלום ליל קיץ, למשל.
והוא כותב שירים, סונטות. הוא היה גאון, וזה מאוד נעים מדי פעם להיפגש עם גאון. זה קצת מרחם אותנו על אנשים אחרים, אותם פוגשים בחיי יום-יום.
מחזה היסטורי נוסף ידוע מאוד של שייקספיר הוא יוליוס קיסר.
כן, אם כי הוא לא נחשב בין המחזות הגדולים שלו, הוא מחזה מאוד נאמן למקורות. ודמותו של קיסר היא דמות של הפוליטיקאי המצליח, וחש בכל זאת שהצלחתו איננו מלאה, ושאף פעם הוא לא יכול להגיע ולהשיג מה שהוא רצה. ומופיע גם דמותו של ברוטוס, הרוסח של קיסר, וגם הסצנה המפורסמת כאשר הוא מגלה שבין רוסחיו, אתו ברוטה, וגם אתה ברוטוס.
אז זהו, אבל זה לא משפט ששייקספיר המציא.
לא, לא, זה...
זה, זה... זה באמת מה שקיסר אמר, או שזה כמו, אתה יודע, מסוג המשפטים, כמו טוב למות בעד ארצנו, שיש עליהם כבר מחלוקת?
אני חושב שטרומפדור אמר את זה.
וקיסר?
קיסר כנראה שלא, אבל אי אפשר לדעת.
אבל זה מופיע כבר בטקסטים עתיקים. זה לא, כן, כן. אנחנו לא נתקלים בזה בפעם הראשונה אצל שייקספיר.
כי הוא היה מאוד קרוב. לא.
מה היה תפקידו של ברוטוס?
הוא היה אציל רומאי, והוא היה למעשה מה שקיסר רצה. הוא להיות מלך. והמסורת הרפובליקאית מנה את זה ממנו. ככה שלמעשה הוא ידע שיש איזו נבואה, שזה Ides of March, שב-15 למרס הוא ירצח. וכאשר בא היום הזה, והוא חי, הוא אומר, הגיעו, זה Ides of March, ואני חי, אבל משיבים לו, כן, אבל הם לא עברו.
היום עוד לא הסתיים.
לא הסתיים, ובאותו יום הוא ירצח.
אבל כשהוא רוצה להפוך למלך, הוא בעצם מבקש לעצמו עוד סמכויות.
כן, אני רוצה להגיד לך שאני מזיק אותו.
את יוליוס קיסר?
כי הרפובליקה הרומאית הייתה אנרכיה אצילית מתמדת, כן, כן. וכאשר למדינה הזאת היו גם שאיפות התפשטות, עם המשטר הטרוריסטי הזה שבפנים, אי אפשר להחזיק מעמד.
אבל למה אתה אומר שהוא טרוריסטי?
את יודעת מה הייתה הרפובליקה הרומאית? הייתה מלחמת אזרחים בין אוליגרכיות. ולא רק בין אוליגרכיות, אלא גם פלבים ופטריקים.
כן. וקיסר הרגיש שהוא פשוט לא מסוגל לשלוט בכל הבלגן הזה.
בבחינה פוליטית אפשר להגיד שהוא היה פטריוט רומאי. הוא הבין שהמדינה הזאת לא יכולה להתקיים ולהתפשט עם אנרכיה מתמדת בצמרת שלה.
כלומר, אתה לא מפרש את הצעד הזה, את הרצון שלו להפוך למלך, כניסיון להגשים יומרות אישיות, לצבור עוד כוח אישי ושררה, אלא באמת כפעולה למען הרפובליקה?
אני רוצה להגיד לך, אני משום מה מכיר אותו לפני שבתי ספר הצופתים, הטקסט הראשון שלומדים בלטינית, זה דה בלו גליקו. שכתוב על ידי יוליוס קיסר עצמו.
כן.
בספר נפלא, בהיר, הגיוני, דוקומנטציה עושית מן הכלל, שאתה מתפלא ואתה מעריץ את האיש. אתה מבין שהרעיונות שלו היו רעיונות פוליטיים רציניים, אמנם כמובן קשורות עם העלייה שלו,
כן.
והפיכתו למלך,
כן.
אבל קרה משהו, ברומא הייתה מסורת איומה, כי רומא קמה עם סדרה של מלכים שהיו עריצים,
כן.
ורומא התפטרה מן האנשים המנובלים הללו, ועל כן הרפובליקה הרומית, סנטוס פופולוס קוורומנוס, היה הניצחון על המלכות, ועל כן לרצות, כפי שהוא נשם, להזיז את המלכות, זה הבגידה ברפובליקה.
ולכן ברוטוס יחד עם עוד אצילים רומאים, קושרים קשר נגדו.
ברוטוס, אני רוצה להגיד לך, גם אצלו היה מאבק. הוא היה מאוד מאוד מיודד עם קיסר,
okay.
ואיתו הוא מבין שלטובת המדינה, הוא חייב לרצוח, לא חבר, כי זה בגיל גדול, אדם שהוא
קרוב חיבב, אליו.
קרוב אליו, כן. ועל כן, הקיסר, כשהגיע הרצח, הוא נדהם לראות את ברוטוס בין הרוסחים.
כן.
והוא קרא לו, גם אתה, ברוטוס.
אבל הם מצליחים, הם רוצחים אותו.
כן.
ומה עולה בגורל הרפובליקה? מה עולה בגורל ברוטוס עצמו?
הרפובליקה נופלת מפני שבן קרובו של קיסר מקימה את האימפריה, אוגוסטוס, אוקטביאן.
וזה כבר סיפור אחר.
כן.
אבל אני כן רוצה לשאול לסיום, אתה מגלה פה גישה מאוד אמפתית כלפי יוליוס קיסר. זו גם הגישה של שייקספיר במחזה שלו?
כן. שייקספיר היה האדם שסוף סוף היה קרוב גם למלכת אליזבת. והוא ידע...
שכדאי להציג את המלכים באור חיובי.
לא, מפני שהוא ידע שיש גם מלכים חיוביים, כמשל אליזבת עצמה.
שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק רביעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על המלט, מקבת ויוליוס קיסר. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, ישראל אליצור, דולב נישליס, דור אבידן, אסף סיטון ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים צ'ייקובסקי, ורדי, גרמן ופרסל. כמו כן, הושמעו שירים אנגליים עממיים.